מדבר על ההקדמה. האמת שהתוכנית שלי הייתה להמשיך איתה, אבל בגלל שפספסנו שבוע אחד, אז פספסנו. אז היום, כמו שאמרתי באלול, אני רוצה לדבר על הנושא של תיקון המידות. והיום, כמבוא, מה? בסדר? והיום כמבוא אני רוצה לדבר על שני נושאים. א', מה זה בכלל מידות? מה ההגדרה של זה? בניגוד לפעולות, בניגוד ל... מה ההגדרה של מידות? ומה התוצאה של תיקון המידות? מה זה פועל? אז אולי נתחיל מגמרא בפרק שישי, פרק שישי של ברכות. כתוב בגמרא ככה: מה בין דורות ראשונים לדורות אחרונים? מה בין דורות אחרונים לדורות ראשונים? דורות ראשונים, יש לכם? שעשו תורתן קבע ומלאכתן ארעי, זה וזה נתקיים בידם. דורות אחרונים שעשו מלאכתם קבע ותורתן ארעי, כאן. בסדר? זה הצורה שלה. מה בין דורות אחרונים לדורות ראשונים? דורות ראשונים שעשו תורתן קבע ומלאכתן ארעי, זה וזה נתקיים בידם. דורות אחרונים שעשו מלאכתן קבע ותורתן ארעי, זה וזה לא נתקיים בידם. עכשיו, קודם כל אני רוצה להגיד משהו אחד כללי על הנושא הזה. אמנם בחרתי אותו כי הוא מתאים לאלול, אבל האמת שהרב קוק עסק בנושא המידות, יש חיברו בהמשך, אספו ככה מהתורה שלו ספר שנקרא מוסר אביך, מידות הראיה וכדומה, פרקי אבות, ליקטו ככה ליקוטים ועשו מזה, אבל בסך הכל, למרות שהוא עסק בנושא של תיקון המידות, זה לא החידוש שלו. החידוש של הרב קוק לא נמצא בנושא של תיקון המידות. החידוש של הרב קוק נמצא במקורות אחרים, בנושאים של אמונה, בנושאים של תורה, בנושאים של עם ישראל, של כלל ישראל. שם נמצא ארץ ישראל, שם נמצא חידוש, גאולה, תשובה, שם נמצא באמת חידוש הגדול של הרב קוק. הנושא של המידות, הוא עוסק בו, אבל בוא לא נצפה וגם לא נתאכזב, לא נצפה לאיזה שהם אורות גדולים. זה קיים, זה נמצא, הוא עוסק בנושא הזה, אבל זה לא כל צדיק יש לו את האות שלו בתורה, זה לא האות שלו בתורה. זה נמצא, זה שם, אבל בסדר, עסק בזה. מה בין דורות ראשונים לדורות אחרונים? דורות ראשונים שעשו תורתן קבע ומלאכתן ארעי, זה וזה נתקיים בידם. דורות האחרונים שעשו מלאכתן קבע ותורתן ארעי, זה וזה לא נתקיים בידם. כן, אז מה, למה לא נתקיים בידם של דורות אחרונים התורה שלהם? כי מה? למה לא נתקיים בידם? כי מה? אז איזה חלק פה הבעיה?
שניהם לכאורה.
או, נכון? מה הבעיה? איפה הבעיה? התורה, אני מספיק להגיד, דורות ראשונים שעשו תורתן קבע, תורתן נתקיימה בידם. דורות אחרונים שעשו תורתן ארעי, מה זה משנה מה הם עשו בשאר היום? בשאר היום הם ישנו. מה זה משנה למה? הבעיה היא שתורתן ארעי, זו הבעיה. אבל כשמדייקים בגמרא, אז רואים שהבעיה היא כפולה. לא רק שתורתם קבע, אלא שמלאכתם ארעי. וזה חלק מהבעיה שהתורה לא מתקיימת בידיו של האדם. לא רק שמלאכתם קבע. כלומר, חלק מקיום התורה זה שמלאכתו ארעי, וחלק מעיבוד התורה זה שמלאכתו קבע. לא רק שהתורה, לא רק התורה, אלא גם המלאכה, עצם העובדה שהמלאכה היא קבע, זה גורם לאובדן התורה. ועצם העובדה שהמלאכה היא ארעית, זה גורם לקיום התורה. בעצם זה משנה באבות, ולא כל המרבה בסחורה מחכים, נכון? לא כל המרבה בסחורה מחכים. עכשיו, בדרך כלל, ההבנה הפשוטה היא למה לא כל המרבה בסחורה מחכים, כי מה? כי אין לו זמן, נכון? אבל אם זה היה הנקודה, אז היה מספיק להגיד, דורות אחרונים עשו תורתן ארעי. מה זה משנה שמלאכתם קבע? מה הבעיה? נכון? אז אנחנו רואים שזה לא רק שבגלל שמלאכתן קבע, אז אין להם מספיק זמן לתורה. אלא זה לא רק שאין להם מספיק זמן לתורה, אלא שמלאכתן קבע. האחיזה הזאת הקבועה במלאכה, או הריבוי בסחורה בלשונה של המשנה באבות, היא חלק פנימי מהבעיה של אובדן התורה. בסדר? אז בוא נראה את ההסבר של של הרב קוק. יסוד, יסוד, יסוד השלווה, אפילו בעולם הזה, תלויה גם היא בתיקון המוסר הכללי והפרטי. כי ביות האדם מוכתר במידות טובות, ביראת השם ובאמונה, הוא משתמר מהרבה דברים המכשילים את כוחו ומכבידים עליו את סבל החיים, ומסתפק גם כן בשמחה ונחת גם מהמעט שיזמין לו השם. אבל ביותו ממעט במוסר, אז לא יאמר די בכמה שישיג מההון, ומידותיו שמתפגמות נוטות לתאווה העוברת גבול שמארסת אושיות בריאותו ומולידה חולאים רעים, חולאים בו ובזרו. על כן גם אם יאסוף עושר לא יספיק לו, ולא ינוח לבבו ולא ימצא במקורת רוח שלמה. כן, דורות ראשונים שעשו תורתן קבע, והיא הדריכה אותם אל דרך המוסר האמיתי ליראת השם ולמידות טובות והגונות ומלאכתן הרעי, זו וזו נתקמה בידם. כי המעט הספיק להם ביותם בעלי מידות יקרות, וגופם היה בריא ונפשם שמחה בעמלם. דורות האחרונים שעשו מלאכתם קבע, שהדאגה לחומריות מילאה את לבבם ולא תניח מקום ראוי להדאגות המוסריות ותורתן הרי, זה וזה לא נתקיים בידם. כי נתקלקלו המידות ומנוחת הלב נטלה, ולא יאמר די בקיבוץ רכוש רב, ולא ימצא קורת רוח בעולם בכל קנייניו. אם כן גם הרב שאוסיף לקנות על ידי ריבוי הזמן לא תתקיים בידו, כי לא יוכל למלא צרכיו שנתרבו כדי ערך תאוות נפשו. וממילא נקרא באמת שזה וזה לא נתקיימה בידם. ועיקר שם ארעי וקבע אין תלוי כל כך בזמן, כמו בהסכמת הדת, שהדבר שמחזיק האדם לעיקר הוא קבע, גם שמסיבות יעסוק בה מעט זמן. כן, אז אולי יש פה עוד איזה נקודה שגם לא חידדנו אותה. דורות הראשונים עשו מלאכתן ארעי ותורתן קבע, ולכן זו וזו נתקיימה בידם. אז התורה התקיימה בידם, זה אני מבין. מה עם המלאכה? למה היא התקיימה בידם? אז מה הפשט בגמרא? שמה? למה המלאכה התקיימה בידם? כי מה?
שכר.
שכר. הקדוש ברוך הוא ראה בעוניים, ראה שהם אין להם זמן, אין להם זמן ללמוד, אין להם זמן לעבוד. אז הקדוש ברוך הוא שלח ברכה במעשה ידיהם. כן, כל המטיל על עצמו עול, במשנה באבות, כל המטיל על עצמו עול תורה, מסירים ממנו עול דרך ארץ. זה לא נראה שיש איזה קשר, בגלל שהוא הטיל על עצמו עול תורה, אז בגלל זה הטיל עליו עול דרך ארץ. אלא זה שכר, הקדוש ברוך הוא קובע לו שכר. נכון? ואותו דבר להפך, כיוון שהם עשו את תורתן קבע, לכן, תורתן ארעי, לכן מלאכתם לא התקמה בידם. אבל כאן, הרב קוק קובע כמה קביעות. קודם כל, יש פה מה היחס בין תורה לבין מוסר. נכון? מה היחס בין תורה למוסר? מה היחס בין תורה למוסר? נכון? אז על ידי זה שהם עשו תורתן קבע, אז מה קרה? אז התפתח החוש המוסרי. והפיתוח של החוש המוסרי, מעבר להכל, הוא יוצר, מה הוא גורם לאדם, מה הוא מאפשר לו?
שלווה.
זה הבסיס, שלווה. השלווה היא המוקד של העבודה המוסרית. היא התכלית, היא בעצם השכר, אבל לא השכר במובן של שכר ועונש, אלא היא גם המדד וגם איזשהו היתרון המוחלט של העבודה המוסרית. העבודה המוסרית היא, מה היא נותנת לאדם? אז קודם כל, זו לא שאלה נכונה. מה זאת אומרת מה היא נותנת לאדם? אדם צריך להיות מוסרי, כי הוא צריך להיות מוסרי. אבל מוסר הוא לא נמדד רק ביחסים. מה זה מוסר? אולי נגדיר את זה. מה זה מוסר? תגדירו לי מוסר. נתן, תגדיר לי מה זה מוסר.
דרך חיים תוכחת מוסר.
אמרת פסוק. נו, מה הוא נתן? מה?
חלק מתיקון המידות.
ומה זה, מה התכלית של תיקון המידות? במה היא נמדדת? במה תיקון המידות נמדד?
טוב
כלפי מי?
כלפי
הסובבים אותו. בדרך כלל מוסר ותיקון המידות, אנחנו מודדים אותם ביחסים שבין אדם לאדם אחר. וזה נכון. זה נכון. כמה אדם אכפת לו מהזולת, כמה... כן, אהרון.
זה הגדרה של מוסר או שזה ביטוי, כאילו זה איך שזה דובר?
יפה, יפה. אז השאלה היא פה באמת מה ההגדרה ומה הביטוי. אז אנחנו רגילים לזהות בין מוסר ותיקון המידות לבין יחסים שבין אדם אחד לאדם האחר. כך אנחנו רגילים לזהות את המושגים האלה.
מוסר זה לא משהו יותר כולל של איזשהו אתיקה, כאילו,
כאילו... מה זה אתיקה? מה זאת אומרת? אתיקה זה בסך הכל מילה לועזית למילה מוסר, אבל מה...
מוסר נכון, זה במובן היותר כאילו לא רק ל... לא להביא כף על החבר שלי, או...
או לתת צדקה, או להיות...
זה יותר... יש לזה משהו, איזשהו משמעות יותר... רחבה,
יותר יסודית בנפש. נכון, אני מסכים, איך קוראים לך?
אליהו.
אני מסכים למה שאליהו אומר, זאת אומרת, באמת המוסר, להיות טוב לאחר, זה כבר נפקמינה לתיקון המידות. אבל מה זה תיקון המידות? ביסודו מה זה? איך הרמב"ם מגדיר את תיקון המידות? מה זה תיקון המידות? יש אדם שהוא לא נותן צדקה. למה אדם לא נותן צדקה? כי מה? כי הוא?
לא מאוזן.
מה לא מאוזן? איזה מידה מקולקלת אצלו? קמצן. נכון? אז מתינת הצדקה היא המוסר, מה זה המוסר? האיזון הפנימי שיש בנפש האדם. העובדה שהאדם לא, הוא לא רכושני, אלא נדיב, הוא לא פזרן, הוא נדיב, איזשהו איזון פנימי שיש באדם. כתוב בגמרא ששלושה דברים מרחיבים את דעתו של אדם. אישה נאה, דירה נאה וכלים נאים. בעצם שלושת הדברים האלה הם... ככה גם, יש לזה גם פירוש של הרב קוק בעיניה, הם מאפשרים לאדם לחיות באיזון. המוסר ביסודו זה איזון פנימי. המוסר, המשמעות שלו זה איזון פנימי. התוצאות של האיזון הפנימי זה פעולה באיזון כלפי האדם האחר. רואים, יש לי איזון פנימי במושגים של כמו נדיבות לעומת, קמצנות לעומת פזרנות, אז אני נדיב. כמו כעס לעומת... ההפך מכעס, איזה אישיות אפתית. יש לי איזשהו איזון. יש בי איזון בכל דבר. זה האדם, זה העבודה המוסרית. העבודה המוסרית, ההגדרה שלה, לא התוצאות שלה, ההגדרה שלה היא השלווה הפנימית. האיזון הפנימי, זה ההגדרה של העבודה המוסרית. איזון של כוחות הנפש. איזון של כוחות הנפש גורם שלווה. והשלווה מאפשרת לי יחסים תקינים עם אדם אחר. אני לא רץ לחפש אותו, ואני לא מתרחק ממנו, אני לא מזיק לו, ואני לא כל היום איזה טיפוס אלטרואיסט. יש בי איזשהו איזון מידותי, משהו פנימי, שלב, אני שלם עם עצמי, אני שלם עם הסביבה, הכל שלם. וממילא, כיוון אדם למד תורה, זה מאזן איזשהו כוחות פנימיים באדם, כיוון שעשה את מלאכתם קבע, כיוון שעשה את תורתו קבע, ממילא יש לו איזשהו איזון, ולכן מה התוצאה של האיזון הזה? מלאכתם... מלאכתם מתקיים, מלאכתם ארעי, כי הוא מאוזן. ועכשיו שמלאכתו ארעי, הוא מרוצה מהמלאכה הארעית הזאת. ואז זה גם הזין את התורה בחזרה. יש לו איזה יישוב הדעת, יישוב הדעת מוביל אותו לתורה, ומוביל אותו לתיקון המידות וכדומה. לעומת זאת, אדם שלא למד תורה, אז הוא נמצא באיזשהו חוסר איזון פנימי, חוסר האיזון הפנימי הזה מוביל אותו לחוסר איזון חיצוני כמה הוא משקיע בעבודה, כמה הוא משקיע אני יודע מה, בצרכים הגשמיים שלו, וחוסר האיזון הזה הוא גם מזין אחר כך את זה שתורתו אינה מתקיימת בידו, כי אין לו איזון פנימי. אדם שאין לו את האיזון הזה, הוא לא מסוגל גם ללמוד תורה. אני חושב שכולנו מבינים לגמרי על מה הרב קוק מדבר. כשאדם בא מאוזן, שמח, צלול, הוא מסוגל ללמוד. כשאדם מתוסכל ממשהו, כשאדם משהו לא מאוזן אצלו, הקליטה, היכולת לראות דברים באופן בהיר, מתערערת. ולכן כשאדם עושה תורתו קבע, אז תורתו מתקיימת, ומלאכתו, מה שיוצא ממנה, יוצא ממנה, זה בסדר. גם תורתו מתקיימת. אבל כשאדם תורתו ערעי, אז האיזון הפנימי מתערער, כשהאיזון הפנימי מתערער, אז גם האיזון החיצוני מתערער, ואז הוא עושה מלאכתו קבע, והוא רק הולך ומגדיל אותה, והוא לא מצליח במה שהוא עושה, והוא לא מצליח בתורה שלו, ויש איזו הזנה שלילית הדדית בין זה שתורתו ערעי לבין זה שמלאכתו קבע. הערה אחרונה שהוא אומר פה בסוף, ועיקר שם ערעי וקבע אין תלוי כל כך בזמן כמו בהסכמת הדעת, שהדבר שמחזיק האדם לעיקר הוא קבע, גם שמסיבות יעסוק בו מעט זמן. כן, אם אדם רואה את עיקר תורת, עיקר יומו, עיקר מחשבתו. תן הדבר הזה נפקמי להלכתי. כתוב בכמה פעמים ביום אנחנו עוברים ברכות התורה? פעם ביום. למה? הרי אם אדם יניח תפילין בבוקר והוריד אותם, ואחר כך הוא מניח תפילין בצהריים, צריך לברך עוד פעם, נכון? אז למה בתורה אנחנו מברכים פעם אחת? אז מה התשובה?
כל היום המחשבה שלו.
מה?
כל היום המחשבה שלו.
כי כל היום, אז הראש כותב, הואיל ואדם מחויב ללמוד כל היום תורה, אז גם כשהוא הולך לעסוק בפרנסתו, מחשבתו היא לחזור וללמוד תורה. כמה זה נכון וכמה זה אוטופיה, זו שאלה. אבל זה הרעיון. האם אדם אומר, יש לי את כל עמל היום, אבל כל עמל היום הוא בסופו של דבר נועד למשהו הרבה יותר פנימי. למשהו שהוא, יש לי אישיות מעבר לעמל היום. יש לי עולם משלי. יש לי עולם שלי, והעולם הזה, כל מה שאני עושה, הוא נועד בשביל העולם האמיתי שבו אני חי. אדם שחי באופן הזה, אז יש לו עולם פנימי, יש לו שלווה, הוא מסוגל ל... יש איזו הזנה הדדית חיובית בין שני הצדדים, בין מלאכתו לבין תורתו. מלאכתו מציינת את העבודה בחוץ, ותורתו מציינת את העבודה הפנימית. אז העבודה הפנימית מציינת את מזינה את המלאכה, והמלאכה מזינה את התורה, ומי שאין לו עולם פנימי, וכל מה שיש לו זה מלאכה, אז כל ימי הנראים. אני חושב שהיום, באופן כללי, מקומות עבודה פעם היו, עודדו אנשים להיות מה שנקרא בשפה פשוטה, וורקוהוליק. אתם יודעים מה זה? שאדם שהוא אלכוהוליסט, אז יש אדם שהוא מכור לעבודה. עודדו אנשים להיות מכורים לעבודה. באיזשהו שלב העולם מבין שזה מזיק. אדם שהוא מכור לעבודה הוא לא עובד טוב. עובד טוב זה אדם שיש לו עולם משלו, עולם עשיר, עולם משמח. והעולם המשמח הזה הוא מזין את הפרנסה שלו, את עולם העבודה שלו, את עולם המעשה שלו. ועולם המעשה מזין את העולם הפנימי שלו. אז כמובן, ככל שהעולם הפנימי של האדם הוא משמעותי יותר, זה נותן לו גם כלים לעשות דברים נוספים. הרמב"ם כותב, אין לו לאדם לעסוק כל ימיו אלא ביישובו של עולם ובדברי חוכמה. אז היכולת לעסוק בדברי חוכמה מזינה את היישובו של עולם, ויישובו של עולם מזינה את דברי חוכמה. אבל אדם שעוסק רק ביישובו של עולם, אז שום דבר לא מתקיים בידו. לסיכום הפסקה הזאת, יש פה הגדרה של מושג המוסר. מושג המוסר הוא לא התנהגות חיובית בין אדם לחברו. זה לא הגדרה, זה הנפקמינה. ההגדרה של מושג המוסר זה איזון פנימי שקיים באדם, איזון פנימי בין כוחות הנפש. מאיפה הרב קוק לוקח את ההגדרה הזאת? איפה? ברמב״ם? נכון. למדתם את זה? למדתם פעם? לומדים את זה לבגרות? כן.
מה? דרך האמצע.
לא שומע.
יותר הרעיון שגם של דרך האמצע בהלכות דעות.
נכון, זה אותו...
לא, לאו דווקא ללכת עד 8 פרקים.
נכון, זה מפותח הרבה יותר ב8 פרקים. 8 פרקים, הנושא הזה הוא הרבה יותר עשיר ומפותח של דרך האמצע. יש לאדם הרבה מאוד כוחות, והתכלית של העבודה המוסרית זה למצוא דרך האמצע, את השלווה, זאת העבודה המוסרית. הרמב"ם הרחיק לכת וקבע שהעיקר זה מה שמתרחש בתוך דלת האמות של האדם. העבודה המוסרית הפנימית שלו, שהיא יוצרת יכולת להשיג את השם, וזהו, שם זה נעצר. אני חושב שהרב קוק לא נמצא שם לגמרי, אבל עצם ההסכמה שעיקר העבודה המוסרית זה התרחשות פנימית בתוך האדם, בזה הרב קוק שותף לגמרי לרמב״ם, וכל השאר זה כבר נפקמינות לעבודה המוסרית. אז זו נקודה ראשונה. מה ההגדרה של העבודה המוסרית? הנקודה השנייה שרציתי לדבר עליה, יש פסוק נורא משונה בקהלת. בשיעור הבא נעסוק קצת יותר במידות מסוימות, אבל היום נעסוק בעצם העבודה המוסרית. ואמר, יש לכם בעמוד השני, וגמרא פרק שלישי, ואמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, מהי דכתיב? שמור רגלך כאשר תלך אל בית האלוהים, וקרוב לשמוע מתת הכסילים זבח, כי אינם יודעים לעשות רע. מה הבעיה בפסוק?
מה הבעיה בזה שאני יודעים?
כן, מה זאת אומרת אינם יודעים לעשות רע? למה תתרחק מהטיפשים? כי הטיפשים לא יודעים לעשות דברים רעים, וואו. שמור רגע שתלך אל בית האלוהים, שמור על עצמך שלא תחטא, ואם תחטא אבה קורבן לפניי. וקרוב לשמוע מתת הכסילים זבח, עם הרב, היווה כבור קרוב לשמוע דברי חכמים, שאם חוטאים, מביאים קורבן ועושים תשובה. מתת הכסילים ועד תהיק הכסילים שחוטאים, ומביאים קורבן, ואין עושים תשובה. ובמה זה מתבטא שהם לא עושים תשובה? כי אינם יודעים לעשות רע. מה זאת אומרת אינם יודעים לעשות רע? יחי צדיקים נינו. אלא אל תהיק הכסילים שחוטאים, ומביאים קורבן, ואינם יודעים אם על הטובה הם מביאים או על הרעה הם מביאים. מה זאת אומרת? אז על מה הם מביאים קורבן?
על מה אני מביא? על זה שנהנתי
מזה
או על זה שעשיתי משהו
אחר? מה זאת אומרת? כך או כך זה חטא? מה, הם חושבים שהם מביאים קורבן על דבר טוב? מה?
כמו קורבן תודה, על זה
שנורח. אבל הם לא... אני לא חושב שהם עד כדי כך טיפשים. שהם חיללו שבת ואומרים, טוב, אז אני אביא קורבן על זה שלפחות נהניתי. אני אביא קורבן תודה על זה שנהניתי בשבת מה... לא נראה לי שעד כדי כך.
אני מקווה שזה בביטוי טובה. כאילו, הטובה זה לא יכולה להקשוק או לא.
ולכן מה?
הם לא מוכנים בתוברה, הם שומעים תשובה, הם חושבים מהלך
מוסרי. יפה. בוא נקרא פה את הדברים בפנים. כי אינם יודעים לעשות רע, יחי צדיקים נינו, אלא אל תהיה ככסילים שחוטאים ומביאים קורבן, ואינם יודעים אם על הטובה הם מביאים או על הרעה הם מביאים. אמר הקדוש ברוך הוא, בין טוב לרע אין מבחינים, קורבן מביאים לפניי, כן, שכה לא קראתי עוד משפט, אמר הקדוש ברוך הוא, בין טוב לרע אינם מבחינים והם קורבן, אז אם הם לא מבחינים בין טוב לרע, אז על מה הם מביאים קורבן? מי שתיקן מידותיו בטבע ונעשו תכונותיו ישרות, הוא יכיר בהכרה פנימית את גנות הרע ויקרת הטוב. וימשך אחרי דרכי התורה באהבה ונדיבת נפש. זאת אומרת, יש רמב״ם שעוסק, יש רמב״ם גם כן בשמונה פרקים מפורסם מאוד, ששואל מי עדיף ממי? המושל המעולה או המושל ברוחו? אתם זוכרים את הרמב״ם הזה? נכון? כן, האם אדם שאין לו שום נטייה לרע או המושל ברוחו? אז הוא אומר, יש הרבה פסקאות בחז"ל שמשבחים את המושל ברוחו. מצד שני, האינטואיציה שלנו אומרת שהמעולה הוא עדיף. כן, אף אחד לא היה רוצה להיות עם אחד בחדר שכל בוקר הוא רוצה לגנוב לו את הדברים. אבל בסוף הוא איכשהו מתגבר ולא גונב ממנו את הכל. היינו מעדיפים להיות עם אחד שאין לו אפילו אהבה מינה לגנוב. אז מה התשובה של הרמב״ם? מה ההבחנה של הרמב״ם? נכון. ההבחנה של הרמב״ם היא בין מצוות שמעיות לשכליות, הגדרה שהרמב״ם עצמו אומר שהוא לא אוהב, אבל, נכון, אתה זוכר?
בסוף הכל
שכלי. כי הכל שכלי, אבל בכל זאת הוא משתמש בזה אחרי ההסתייגות, כן? אם אדם הוא רוצה תמיד להרוג, אבל בסוף הוא מתגבר על יצרו, אז הוא אדם רקוב ומושחת. אבל אם אדם רוצה לאכול חזיר, אדם רוצה לבוא על הערווה, אדם רוצה ללבוש שייטנז כי זה, יש לו איזה טייבל לשייטנז, אז באמת המושל ביצרו הוא יותר טוב מהמעולה. כן? האדם שאין לו שום תאווה להריות הוא פחות מאדם שיש לו תאווה להריות, אבל הוא מושל ביצרו. מה דעתכם על זה?
למרות
שהבעל
הערווה החלטה שזה גם... משהו שכלי.
אז לא ערווה של אשת איש. זה ערווה של אשת איש זה באמת שכלי. אבל אשתו נידה. זה משהו לא סיר. זה חוק של התורה שאסור לבוא על הנידה. נכון? בשר בחלב. אשת איש זה גזל, אבל יש עריות שהן לא גזל. מה בהיכרות שלכם עם יודע מה, היום לא יוצא לכם כל כך, אבל אדם עובר ברחוב והוא מריח שווארמה. המעולה זה מי שרוצה את הטרייף הזה, אבל הוא מושל ביצרו. או אדם שבכלל זה כבר הפסיק לדבר אליו. תחשבו על עצמכם, על עבירות שבן אדם למקום. לא עבירות שכליות, עבירות שבן אדם למקום. האם ההתקדמות הרוחנית היא לא מעדנת את הדחף לעבירה שבין אדם למקום? האם הדברים נשארים כמות שהם? אדם דורך במקום בהקשר הזה? או שאדם יש לו איזו התקדמות? אדם בהתחלה, כשהוא צעיר, יש לו דחפים חזקים, הוא שולט בהם, אבל יש לו דחפים. וכשהוא קצת מתגבר, מתבגר, וקצת ההבנה העמוקה שרצון השם הוא טוב, חודרת לתוך האישיות שלו. נכון שזה שמעי, נכון שלולי שזה היה דבר השם, הוא היה רוצה את זה. אבל מה, אנחנו הולכים בעיר העתיקה, ואנחנו רואים שם כל מיני דברים, אז אנחנו מתאהבים לזה? נו, זה כל כך טבוע בנו, שאין בנו שום רצון. אני מניח, לא?
אני חושב שגם בעצם זה שער
בנו. מה אתה אומר?
שם איזה צ'יזבור.
לא, זה כל כך טבוע, אני חושב שכולנו ככה, אדם שכזה, זה כל כך טבוע בנו, מה זה אומר? מה אתה אומר?
אני חושב שגם בעצם העובדה שהרבא אומר, כאילו, אומר שבסופו של דבר הכל שכלי, אז הוא בא להגיד בזה שבסופו של דבר,
לכל דבר... אבל הוא כן מבחין בין שני סוגים של עבירות. הוא כן מבחין שיש עבירות שבהן המושל ברוחו הוא עדיף. יכול להיות, בוא נראה את הדברים פה, ויכול להיות שזה תשובה לרמה גם, זה אפילו עריות. בסופו של דבר, הרצון לעריות הוא ערעור עבירה, הוא עבירה בעצמו. אז נכון שאדם בסופו של דבר משל ברוחו, אבל איפה פה היתרון בזה שאדם בסוף הצליח להתגבר? בסוף הוא הצליח לא לבוא על הערווה. עצם הדחף, הוא אומר איפה אתה קיים ואיפה אתה נמצא ומה מעורר אותך ומה... מה? נכון? מי שתיקן מידותיו בטבע ונעשו תכונותיו ישרות, הוא יכיר בהכרה פנימית את גנות הרע ויקרת הטוב. אולי לפני כן אני אשאל שאלה אחרת, לפני שנקרא את הפסקה הזאת. אנחנו, לא מכיר את כולכם, לא דיברתי עם כולכם, אני אומר שרובכם גדלתם בבית שמגיל אפס מעולם לא הייתה אהבה אמינה לאכול צ'יזבורגר. נכון? אני מעריך, רובכם, מעולם זה לא עלה על הדעת. ואם הייתם גדלים בבית אחר, אז זה היה טעים או לא טעים? סתום. נכון? סתום, זה היה טעים. הייתם מגדירים אדם בעל רצון, בעל תשוקה, לאכול טרף. הייתם מגדירים אותו כאדם סוטה? לא, נכון, זה לא סטייה לאכול טרף. נכון? אבל אם הייתם פוגשים אדם שיש לו תאווה לרצח, רק הוא... מה הייתם אומרים עליו? יש פה איזו סטייה, נכון? אדם שיש לו תאווה לגניבה. לכולה, לאדם יש תאוות ממון, אבל תאוות הגניבה היא תאווה בפני עצמה. יש, זה תאווה. מה? כן, זה, יש בעיה כזו, זה סוג של... אז זה ממש מחלה, שאדם לא מצליח להתגבר על זה. אבל התאווה לגניבה היא סוג של תאווה שהיינו מגדירים אותו ממש כסטייה. נכון? אז עכשיו, אולי זה נותן לנו אפשרות להבין יותר טוב את הרמב״ם. כשהרמב״ם מבחין בין מעולה לבין מושל ברוחו, הוא לא מדבר על דחף ממשי, אלא על דחף קיים שהאדם העביר את הדחף הזה למקום יותר נסתר בנפש. זאת אומרת, בוא ניקח את הצ'יזבורגר, זה משהו שבכלל לא מדבר אליהם, כי אנחנו אוכלים משהו אחר. אבל בסופו של דבר, התאווה לעריות היא תאווה שקיימת בכל אדם בריא. ואדם שמצליח לנקות את האישיות שלו, הוא יודע להתנהל בעולם בלי, לא רק בלי לממש את התאווה הזאת, אלא בלי שהתאווה הזאת תעבור לו בצורה ממשית בראש. הוא לא רואה אישה והוא רואה בה אובייקט. אדם שלא הצליח לנקות את עצמו, אז זה בא בשתי רמות. יש אדם שהמחשבה הזו עוברת לו והוא מממש אותה, הוא נמצא בבית סוהר. ויש אדם שהמחשבה עוברת לו בראש והוא מצליח להתגבר. כשהרמב"ם מדבר על המושל ברוחו, למי הוא מתכוון? כן, יש, מה?
אחד שישתלט כבר.
שישתלט באיזה מובן?
כלומר,
הוא כבר, המחשבה לא מגיעה לרמה של מחשבה. כלומר, היצר, בוא נבחין בין יצר, בצד המיני זה מאוד בולט. בוא נבחין בין יצר לבין הרהור לבין מימוש. נכון? היהור הוא המושל ברוחו, זה לא שהוא מושל ברוחו מהרמה של היהור לרמה של המימוש. הוא בעייתי מאוד. אדם שמושל ברוחו בנקודה הזאת זה בעיה. המושל ברוחו זה אדם שמושל ברוחו פה. הרמב״ם אומר, בעבירות שמעיות, אתה צריך להיות פה, לא צריך להיות פה. לא צריך להיות לך בכלל יצר לרצוח. אם יש לך יצר לרצוח, אז אתה חולה. כן? לעומת זאת, אם יש לך יצר להריות, אם הוא עובר למישור היהור, זה בעצמו כבר עבירה. המושל ברוחו הוא מושל ברמה כזאת שהיצר לא עובר לרמת היהור. אני חושב שזה פשט נכון גם ברמב״ם. גם ברמב״ם זה פשט נכון, אבל בוודאי שהוא נכון בפסקה שנקרא. זאת אומרת, בעבירות שמעיות, אדם שאין לו יצר, אז בעצם זה המיותר שניתנה לו תורה. חבל, משהו חסר לך, משהו מקולקל אצלך, משהו התפספס לך באישיות. אם היצר עבר לרמת הערעור, אבל לא מימשת אותו, זה חצי בעיה, אבל אני די מרחם על אדם שכל פעם שהוא עובר ליד חנות של בשר, הוא רוצה לקנות לאכול את מה שיש שם. האדם הנכון, האדם היפה, שעבר איזו עבודה משמעותית, זה אדם שהיצר לא עובר לרמת היהור. היצר לא עובר לרמת המחשבה. אפשר לראות את זה, המעשה של האדם, הוא נמצא בכמה רבדים. כן? הוא נמצא ברובד של מחשבה, דיבור ומעשה. אבל גם המחשבה היא כבר רובד של, מימוש מסוים. יש משהו שמוליד את המחשבה. יש איזו נקודה שמולידה את המחשבה. המחשבה באה מאיפשהו, נכון? אז אם היצר נמצא והוא היצר לא מוליד מחשבה, זה אומר שהיצר מתוקן. אבל אם היצר מוליד מחשבה, אז זה כבר בעיה. אם המחשבה מולידה דיבור, זה עוד יותר בעיה. ואם הדיבור מוליד מעשה, אז זה כבר איסור כרת. אבל האדם שאיבד את היצר שלו, הוא מת. כן? הפסוקים בקהלת אומרים, ביום שיזו, אתם מכירים את התיאור של המיטה בקהלת, הוא תיאור חזק מאוד, שהוא מסתיים, במה הוא מסתיים התיאור בקהלת? לא, התיאור של המוות, כן? מה זה התיאור של המוות? עד אשר לא יבואו ימי הרעה והגיעו שנים אשר תאמר איני ואין חפץ, מה זה? עד אשר לא תחשך השמש והאור, אדם לא רואה טוב. ביום ביום שיזו שומרי הבית ותעבטו אנשי החיל ובטלו התוכנות, אדם כבר לא מרגיש מה הוא אוכל, וחשכו הרעות בערובות וסוגו דלתיים וכולי, גם יגבוה יראה ובחתחתים בדר וינעץ השקד ויסתבל לך אדם ותפר האביונה, כי הולך האדם אל בית על עולמו. מה זה ותפר האביונה? הגמרא בשבת אומרת שבטל ממנו יצר תשמיש. אדם שבטל ממנו יצר תשמיש ותפר האביונה, כי הולך האדם אל בית עולמו. אדם שביטל את היצר שלו, שאין לו יצר, הוא מת. אז יש יצר, אבל היצר לא מגיע לשום רובד. עכשיו, זו בדיוק השאלה, איך היצר לא עובר לעולם המחשבה? איך זה קורה? הוא אפילו לא מגיע לעולם המחשבה. אז יש תחומים מסוימים שבהם זה בא לנו טבעי, כי גדלנו מבית מסוים, ויש תחומים שזה יותר מסובך בשבילנו, נכון? אז אם ניקח גזל ורצח, זה סיפור אחד.
אז למה הרמב״ם אומר שמי שיש
לו תאוות רצח שיש
חטא,
טוב, בסדר.
או הבדואים שלי.
נכון, מה לעשות? זה מחלה. אז עכשיו מצאנו, זה ריפוי. נכון, הרמב״ם היה גם רופא, נו, מה לעשות, גמרא, כן? אבל זה באמת בעיה. אדם שיש לו תאוות רצח הוא חולה. הוא באמת חולה. עכשיו, מה עושים עם אדם חולה? מה, ישר נהרוג אותו? אז יש פתרונות. תעשה משהו, תעשה בשביל זה משהו. אבל זה באמת בעיה. אדם שיש לו יצר מין, יצר מין לא צריך פסיכולוג. אדם שיש לו יצר רצח, הוא צריך פסיכולוג. מי שתיקן מידותיו בטבע ונעשו תכונותיו ישרות, הוא יכיר בהכרה פנימית את גנות הרע ויקרת הטוב. אני רוצה אחרי זה לחזור למשפט הזה. וימשך אחרי דרכי התורה באהבה ונדיבות נפש. אם כן, המידה התכליתית בקורבן היא שיהיה מקרה החטא אפשרי רק במקרה. איך אדם חילל שבת? איך זה קרה? טעות. קרה, לא, לא, באמת לא יודע, קמתי באמצע הלילה והדלקתי את האור. אני לא יודע אם חייבים על זה חטאת, אבל זה, זה לגמרי, זה משהו שהוא מחוץ לאישיות שלי. זה מקרה שהוא לא חלק מהאישיות שלי, אלא מקרה שהוא מנותק מהאישיות שלי. אם כן, צריך שיבוא האדם לתכונה כזאת, שידע בהכרה פנימית, יש איזו אינטואיציה להבחין בין, בין רע לטוב, שאסור הוא רע ומגונה, ועל זה הוא מביא קורבן. יש התאמה בין הקורבן לבין האינטואיציה הפנימית של האדם. אמנם הכסילים שאינם מכירים בהכרה פנימית מהו רעה ומהו טובה, וכל כך הם רחוקים מטבע הטוב והישר, עד שיוכלו לצייר בעצמם כי האסור הוא טוב, אלא שהם כפופים לזה רק מצד גזירת התורה. זה מזכיר לכם מישהו? אם כן, מזכיר לכם איזו תיאוריה על העולם הדתי? אם כן, מה? אם כן, מידותיהם הקבועות מיוסדות על אדני החטא. על כן אמר הקדוש ברוך הוא, בין טוב לרע אין מבחינים, ואינם משארים בהכרה פנימית על מה הקורבן בא. הם מביאים קורבן. למה הם מביאים קורבן? נו, חיללתי שבת, אז מה? זה רק אסור, זה לא רע, זה רק אסור. טוב, אבל יש גם דין שאני אביא קורבן, אז אני מביא קורבן. אבל אין לו תחושת גועל מהחטא. אין לו תחושת, קרה פה משהו רע, רע באמת. לא שזה אסור, זה רע.
מוסרית, כאילו.
בוא נמשיך. על, ואין, על, על כן אמר הקדוש ברוך הוא, בין טוב לרע אין מבחינים, ואינם משארים בהכרה פנימית על מה הקורבן בא. על הטובה או על הרעה. עכשיו בוא נחזור לגמרא. מה זאת אומרת על, שאינם, בוא נחזור למה שהגמרא אמרה, ואל תהיה ככסילים שחוטאים ומביאים קורבן, כי אינם יודעים לעשות רע, יחד צדיקים נינו, אלא אל תהיה ככסילים שחוטאים ומביאים קורבן, ואינם יודעים אם על הטובה הם מביאים או על הרעה הם מביאים. מה זאת אומרת שהם לא יודעים אם על הטובה הם מביאים או על הרעה הם מביאים? מה? הם לא מביאים שזה רע. יהודי אכל חלב בטעות. אז הוא טוב, עכשיו יש דין שאסור לאכול חלב, ויש דין שמי שאכל חלב בשוגג מביא קורבן, אבל בסדר, אני בסדר, ועשיתי משהו בסדר, רק יש דין, אז אני עושה את מה ש... דין, יש דין, מה אני יכול לעשות? אין לו תחושה שעשיתי משהו רע. אין לו הבנה, אין לו זיקה בין, ה, בין הדין לבין הטוב והרע. נכון? אין לו זיקה בין מה שצריך לעשות לבין... הוא לא, אין לו הזדהות עם ה... אין לו הזדהות להגדיר את המותר כטוב ואת הרע כאסור. הוא אומר, אני מביא קורבן. למה? אכלתי חלב. זה רע לאכול חלב? זה אסור. זה טוב? כן, אתה יכול להגיד זה טוב, מה זה משנה אם זה חלב או שומן? מה היא נפקה מינה? רק את זה הקדוש ברוך הוא איתי, ואת זה הקדוש ברוך הוא עשה, אבל זה לא רע.
מה הופך את האסור לרע?
או למה הרע הופך לאסור? תשאל את השאלה אחרת. אם אתה באמת, אם אתה אומר מה הופך את האסור לרע, אני אדבר על זה אולי בסוף הפסקה, ואולי בהמשך אנחנו נקדיש כמה שיעורים בפני עצמם לעולם המצוות המעשיות. אבל פה אני רוצה להתעניין יותר, זה פסקה מעניינת, אבל שאפשר לעשות את הדברים אחרים, אני רוצה להסביר על המוסר. אם כן, מה בצע בקורבנם? מה הקורבן אמור, היה פה פעולה של האדם שהיא מנותקת מהאישיות שלו. אז אתה מביא קורבן ואתה אומר, זה פעולה וזה האישיות. הקורבן הוא מנתק עוד יותר את הפעולה, את החטא מהאישיות. זה לא אני, זה הידיים שלי. אז כך שהקדוש ברוך הוא ייקח קורבן ויחתוך בין החטא לביני. אבל אם אתה מזהה בינך לבין הפעולה, ואתה אומר, אני זה הפעולה, אבל יש דין שאני אביא קורבן, אז אתה נשארת בפעולה, נשארת בחטא, והקורבן לא יכול לעשות שום דבר. אם כן מבצע בקורבנה ואינם משיגים ממנו התכלית המכוונת. ובזה יבוא מאמר, כי אינם יודעים, עכשיו יש פה עוד, אולי לפני שנקרא את ההמשך של הפסקה, אני רק רוצה לחדד כמה נקודות. קודם כל, באמת יש פה חידוש. במחשבה הפשוטה, מצוות שבין אדם למקום הם ציוויים. והחידוש שלו פה, שאנחנו נדבר עליו יותר בהמשך, שהעבודה של האדם זה ליצור הזדהות עם האסור והמותר. ליצור הזדהות. אדם שהמצוות הם עול עליו, זה סימן לבעיה. יש פה בעיה. ההזדהות היא המטרה. וההזדהות היא סימן לאישיות מוסרית, היא סימן לזה שהתורה יצרה אצל האדם צורת מחשבה מסוימת, וצורת המחשבה הובילה אותו באינטואיציה לזהות בין רע לטוב. אז זה חידוש שהוא נוגע בכלל למה זה תורה ומה זה מצוות וכו' וכו'. אבל באופן ספציפי יותר, המוסר מאפשר לאדם אינטואיציה נכונה. אדם יודע לבד לזהות בין רע לטוב, לא צריך להגיד לו. אדם שיש לו מידות מתוקנות, יש לו איזון פנימי, הוא יודע, זה נכון וזה לא נכון. עכשיו, זה גם יקרה, זה גם יהיה כתוב בספר. או לפעמים הוא צריך את הספר בשביל לעזור לו קצת לזהות, אבל אחרי שהוא מזהה שזה כתוב בספר, יש לו באמת הזדהות פנימית עם הטוב. המוסר יוצר הזדהות פנימית עם הטוב, וממילא גם הטוב זורם באופן טבעי. לפעמים, קוראים לתקים, זה בסדר, קוראים לתקים. אז מביאים קורבן וסוגרים את הסיפור. אבל הקורבן הוא רק באחרי שהחטא נובע מנתק מקומי. שיש אישיות מוסרית שהטוב זורם מתוך האישיות ונוצר נתק מקומי, בסדר, לא נורא. אני משאיר עוד שני משפטים. כי המעולה, מי שזיקח תוואיו כראוי, זוהי שלמותו. אתם רואים איך הוא משחק עם ההגדרות של הרמב״ם. כי המעולה, מה זה המעולה? מה זה היה ברמב״ם המעולה? שאין לו אפילו אב ואמינה, נכון? אבל הוא מגדיר מעולה אחר. המעולה, מי שזיקח תוואיו כראוי, זאת אומרת, הוא יצר, הוא פעל על היצר, ככה שהוא יורד לעולם המחשבה במקומות הנכונים. זוהי שלמותו, שיוכל להשתמש כראוי גם בכוחות הרעים, ככעס וגאווה וקנאה וכיוצא בזה. אמנם מישהו נאסר ביד יצרו ומידותיו רעות, לא זז את תכונתו הרעה ממקומה. אם יוכל לפעמים על ידי תורך רב לעשות דבר טוב, טוב, זה נפתח לי, אז אני אקרא את זה מבפנים. סליחה, אחר כך שמצלמים. על ידי תורך רב לעשות דבר טוב מצד גזירת התורה ויראת העונש, אבל לעשות עם הכוחות הרעים דברים טובים, זה אינו יודע כלל. כלומר, אדם שיודע לעשות, אדם שתיקן את מידותיו, אז לא רק שהוא עושה טוב, אלא לפעמים הוא מסוגל גם להשתמש בכעס, בנקמה, יש לו איזה איזון שהוא יודע לעשות גם מהצד השלילי של האיזון, האיזון הוא מורכב משני מפלוס ומינוס, הוא יודע איפה המינוס נמצא. אבל אדם שלא יכול להשתמש, אין לו את השלווה הזאת, אין לו את התיקון המידות, אז לפעמים יוצאים לו פעולות טובות, אבל הם לא נובעים מתוך האישיות שלו, ולכן אסור לו להשתמש במינוס, הוא יכול להשתמש רק בפלוס. דוגמה פשוטה לזה זה קנאות, או אצל פנחס, כן? כי קנה להשם, פנחס מקנה להשם. אז אם אדם מקנה להשם, ובדרך כלל יכול להיות זה יוצא איום ונורא. אבל אדם מאוזן, אדם שיש לו שלום, אז גם השימוש בקנאה הוא יוצא מאוזן, כי הוא מגיע מנפש מאוזן. אבל כשהנפש לא מאוזנת, אז אתה צריך להשתמש בחוקים, אסור לך לזוז מהחוקים. רק מהאיזון הזה, פנחס יכול לסטות מהחוקים. אבל כשאין איזון, אתה לא יכול לסטות מהחוקים. יש לך חוקים, תשתמש בהם כי אין לך טבע שמוציא דברים טובים. זאת אומרת, דיברנו היום גם על ההגדרה של המוסר, שזה האיזון, ולא רק על ההגדרה של המוסר, אלא בעיקר על התוצאה של המוסר. התוצאה של המוסר והתוצאה של תיקון המידות, תיקון המידות זה לא תיקון המעשים. תיקון המידות זה ליצור אישיות שהטוב נובע מתוכה. היה פה עוד חידוש בפסקה האחרונה של הרב קוק, זה היחס של תיקון המידות לעולם של המצוות המעשיות, שזה באמת חידוש שנעמוד עליו בנפרד, ועל פי זה קצת הסברנו את המושגים של הרמב״ם של מעולה ומושל בנפשו. טוב, עד כאן. שבוע הבא אני מקווה שיהיה שיעור. לא יודע, תמיד תענית ציבור זה בעיה. אני מקווה שיהיה שיעור שבוע הבא. בסדר?